טוב. השיעור הזה הוא השלמת חוב של מלפני כמה שבועות. בינתיים היו עוד עניינים שלמדנו עליהם, שבועות, תורה. אבל דיברנו על לפני ל"ג בעומר, אם אני זוכר, זה קשור לזה, כי דיברנו גם על הנסתר. שהפגישה שלנו עם המציאות היא רב-רבדית. זאת אומרת, כשרואים משהו, כל דבר שרואים, כל דבר שפוגשים בעולם, אז העיניים שלנו פוגשות את מה שרואים בחושים. העיניים, האוזניים, כלומר, החושים שלנו פוגשים את מה שנראה לחושים. במקביל, הלב שלנו, כלומר, העולם הרגשי שלנו, פוגש את הלב, את המסר הרגשי שחבוי בתוך הדברים. כמו למשל אמרנו, הבאה של יצירת אומנות, המצב רוח שציור עושה או שמוזיקה עושה. שכל שלנו פוגש את השכל שבדברים. איזושהי השקפת עולם שאותה יצירה, אותה אמירה מבטאת. וזה הכי מסובך, במקביל, גם הנשמה שלנו, הנשמה שלנו פוגשת את הנשמה של הדברים. כלומר, המפגש הוא גם בלא מודע. והלא מודע הזה הוא הכי מורכב, כי אין לנו דרכי התגוננות. אם אני שומע טענות שהן נגד, מתנגדות לתורה, לאמונה, יש לי טענות נגד, אני יודע מה לומר. אם אני שומע אמירות רגשיות, יש לי גם רגשות של קדושה. אבל בלא מודע הוא מחלחל בלי זה שביל שהוא עוקף מגננות. אז הוא פועל. זה נמצא, למדנו את זה, אני חושב שלמדנו את זה אז. לא למדנו, אבל אולי האתגר נמצא בעמוד 2 למטה. לא זוכר אם זה היה כתוב, אז בעמוד 2 למטה, כל ראייה פסולה, דברים של הרב חרלה, כל ראייה פסולה וכל ידיעה כוזבת, כשם שאדם רואה אותה ושומע אותה, כן הן מתרשמות ברובד הגלוי, כן הן מתרשמות, כלומר, עושות רושם, צורבות משהו, בנפש פנימה, כלומר, בלא מודע, בעומק. עכשיו, זה רק חצי צרה. עכשיו הבעיה הגדולה, וכל רישום נפשי מוכרח הוא גם לצאת לפועל ולהיכשל במעשה. כלומר, אם יש משהו משובש בפנים, מתישהו זה יצא. באיזושהי צורה זה יצא. והדבר נעשה מעצמו וממילא. כי האדם לא התכוון. הוא לא רוצה. אבל זה קורה. שכן כל רישום בנפש מבקש לו סלילת דרך לפועל ולמעשה. כל מה שנמצא בפנים, אדם נמצא בעולם כדי להתבטא בעולם, לפעול בעולם. אז כל מה שנמצא אצלו בפנים רוצה להתבטא. אז אם יש אצלו בפנים דברים שליליים, הם גם רוצים להתבטא. לכן חשוב, דרך אגב, למצוא נתיבי ביטוי חיוביים גם לתכנים שעלולים להיות שליליים. למשל, הייתה תקופה שהייתי מתפלל בבית כנסת לחסידי קרלין, ששם צועקים בתפילה. ואז הבנתי מתישהו שאדם צריך לצעוק. אז עדיף לצעוק בתפילה, כי מי שיצעק בתפילה יצעק במקומות אחרים. כוחות, יש אנרגיות שרוצות לצאת. אז צריך לבנות להם כלים טובים לממש אותם. כי כל רישום בנפש מבקש לו סלילת דרך לפועל ומעשה, ועל כן צריכים זריזות עצומה וזהירות מרובה להתרחק מכל ראייה פסולה וידיעה נכזבה. טוב, נעצור כאן, כי זה האתגר. כלומר, דיברנו על זה, שכל מה שרואים, שומעים, במיוחד אם יש לו הקשר רגשי, במיוחד אם נהנים ממנו, הוא מחלחל יותר עמוק ממה שאנחנו מתכוונים. ובתוך כל זה, צריכת תרבות. אמרנו, מוזיקה, סרטים, ספרים, במיוחד אם זה מרגש, ויש בזה מסרים לא טובים, זה נוגע בעומק. וכיוון שזה נוגע בעומק, זה משבש, והשיבוש הזה גם יצא לפועל בצורה לא טובה. ואז שאלה הדס, אז מה עושים? כאילו, תגיד לנו מה עושים בשלב הזה. אז הנה, אז זה השיעור הזה. אז קודם כל, עצם זה שמתביישים בזה, עצם זה שמצטערים על זה, זה כבר תיקון. אומרת הגמרא, מסכת ברכות, כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו, מוכנים לו על כל עוונותיו. למה? על כל עוונותיו. למה? כי בושה היא ביטוי של נתק. נתק נפשי. נגיד, אם אני אומר משהו, או... ואומרים לי, אני חושב בדיוק ההפך, אני חולק עליך. זה מעליב? לא מעליב. אני אומר ככה, הוא אומר ההפך, נברר. אבל אם אני אומר משהו, או עושה משהו, והוא אומר לי, אה, לא מתאים לך. אם חיים מצפים לי יותר, זה מעליב, נכון? מעליב זה כשקורה משהו שלא מתאים לי. נגיד, אם אני מתי אני מתבייש? כשאני מתנהג בצורה שלא מתאימה לי. אז אם אדם עשה עבירה, הוא מתבייש עליה, מתבייש בה, אז מה זה אומר? שהוא אומר שהעבירה לא מתאימה לו. מה, עשיתי אותה, זה יצא ממני, אבל זה לא מתאים לי, לא רוצה את זה, אני לא עומד מאחורי זה, אני לא מזדהה עם זה. זה בעצמו התיקון. כי מה זה תשובה? להתנתק מהעבירה, אז אני עשיתי, אבל אני לא עומד מאחורי זה. אז הבושה בעצמה היא תשובה. שהיא כמובן, באמיתית, אומר הרמח"ל, פסילת ישרים, שתחשב שזה חלק מהחסד של התשובה, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. דהיינו, שביות השב מכיר את חטאו ומודה בו ומתבונן על רעתו ושב ומתחרט עליו חרטה גמורה דמעיקרא כחרטת הנדר ממש, כלומר שהוא מתנחם לגמרי והיה חפץ ומשתוקק שמעולם לא נעשה הדבר ההוא, כלומר אוף הלוואי שהייתי יכול להחזיר את הגלגל אחורה, בחיים לא הייתי עושה את זה עוד פעם, והוא מצטער בליבו צער חזק אשר כבר נעשה הדבר, מה זה באמת כואב, לא כזה חצי חצי, ועוזב אותו להבא ובורח ממנו, שאלה כמובן התנאים בכל תהליך של תשובה. אם אנחנו מבינים שזה לא בסדר, אז להפסיק. ולא רק להפסיק, לברוח, כי במקומות שבהם נפלתי, צריך לשים סייג. הנה, עקירת הדבר מרצונו יחשב לו כעקירת הנדר. הוא מתכפר לו. כמו שנדר, כאילו לא היה. אז זה לא פוגע בשום צורה, כאילו לא היה. אז זה לא היה עבירה על הנדר. והוא מה שאמר הכתוב, בשר עבוניך וחטאתך תכופר. שר, מאיפה שר העוון? תשובה, שהעוון שר ממש ממציאות ונעקר. במה שעכשיו מצטער ומתנחם על מה שהיה למפריע. וזה חסד ודאי. מי שברא את המציאות יכול למחוק את ההשפעות של דברים שקרו במציאות. כי זה חשוב. זה כלל חשוב. שהמעשים של עצמם הם לא טובים ולא רעים. מעשה של עצמו אף פעם אין לו ערך. כל מעשה יכול להיות טוב, יכול להיות רע. הכל תלוי במטען הרוחני שעומד מאחוריו, ברצון שמפעיל אותו. אין מעשה שהוא במהותו טוב או במהותו רע. הכל תלוי בהקשר. למשל, לכרות יד זה טוב? תלוי. נכון, בדרך כלל מן הסתם זה לא טוב. אבל אם זה מציל את החיים של האדם, אז זה מצווה גדולה. שדוחה אפילו שבת. להניח תפילין, זה מצווה או עבירה? תלוי. שישה ימים בשבוע זה מצווה, אבל מי שיניח תפילין בשבת, זה עבירה. אותו מעשה עצמו יכול לעשות, יכול להיות מצווה, יכול להיות עבירה, יכול להיות צי הכיור, יכול להיות צי היופי. הכל תלוי בהקשר. אז זה לא המעשה טוב, לא המעשה רע, אלא הרצון. אז כשאדם חוזר בתשובה ובאמת משנה את הרצון, המעשה משתנה. ומה שפועל את הפעולה הזאת, זה הצער. זה הרצון. כי לרצון של האדם יש הרבה כוח, כפי שלא נברא העולם, כדי שנרצה את קרבת השם. שאומר רבי צדוק, העוגמת נפש שיש לאדם על עבירות שעשה, הם ממש איסורי גיהנום על אותה עבירה. כי גיהנום וגן עדן הם לא שמות של מקומות, לא מוצאים אותם ב-GPS בשום מקום. זה איכויות רוחניות. גן עדן זה מקום של לחזות בנועם השם ולבקר ביחלו, כלומר של קרבת השם. גיהנום זה מקום של הסתר פנים. אז כשאדם מרגיש שעושה עבירה, ושהעבירה הזאת הרחיקה אותו מהשם, והרחיקה אותו מקדושה, ובנתה בו רגשות ורצונות לא טובים, שהוא מתבייש בהם, אז זה איסורי גיהנום. כי הוא מרגיש רחוק. ולכן אמרו בסוף פרק כמה דברכות, והמתבייש בה, מוכלין לו, כי כבר סבל עונש גיהנום. ומי שזוכה, מן השמיים מזכירים לו בכל עת עבירות שעשה, הוא מתמרמר עליהן, עד שסובל שיעור גיהנום המגיע לו על זה, בעולם הזה. זאת אומרת, העבירה יוצרת איזשהו חוב רוחני, איזשהו משקע. וכשאדם מצטער בעולם הזה, אז הוא גומר את החשבון עם העבירה בעולם הזה. ואותו דבר, אומר בצד עוד במקום אחר, עוגמת נפש שיש לאדם על עוונותיו, הוא תמורת איסורים. כי הרי איסורים יש להם כל מיני דרכי הופעה, ואפשר באיסורים רוחניים של תשובה לחסוך איסורים אחרים שהיו עלולים לבוא על האדם כתוצאה מהחטא. אז זה ביחס לעבר. זה לא עבוד לנו, זה לא שכבר אי אפשר לשנות, אלא עצם הבושה והצער משנים. אז זה ביחס לעבר. עכשיו, ביחס להווה. אבל כל מיני הבזקים כאלה צפים וצצים ומערבבים אותנו. אומר הטור, בעל הטורים, בטור אור החיים. קיצור שולחן ערוך זה קיצור של הטור. דוד המלך עליו השלום היה מתפלל, הט ליבי אל אדבותיך ואל אל בצע. ואמר אחר כך, העבר עיניי מראות שב. והזכיר בלב הטיה ובעין העברה. כי הלב הוא ברשותו להטותו בדרך הטובה או לרעה, אף אחר שראה מעשה השב. על כן מתפלל שיעזרנו להטותו לדרך הטובה. זאת אומרת, מה שרואים בעיניים לא תמיד יזום, כי לפעמים רואים דברים שלא התכוונו לראות, אבל ראינו. וגם זה לא, זה לא, זה לא הפיך. אני לא יכול למחוק את מה שראיתי. אבל הלב הוא ברשותי. אז המקום שאליו אני בוחר לקחת את הלב, גם משנה את מה שראיתי. את המשקל של מה שראיתי. אם ראיתי משהו ולא הבנתי את הפרשנות שלו, את המשמעות שלו, ואחרי זה הבנתי את המשמעות בצורה שגרמה לי להפוך את מה שראיתי. נגיד, ראיתי מישהו תופס ילד בכוח, וראיתי רק את החלק הזה, ואז נראה לי שהוא עושה משהו עושה אכזרי, ואני כועס, אני מרגיש שזה מעורר רגש, על המקום, אני כועס עליו. אחרי זה אני רואה את התמונה שלמה, מישהו הציל אותו מלהידרס, וזה שהוא משך אותו ככה. עכשיו הרגשות שלי מתהפכים, כשנזכר בסיטואציה הזאת שהוא משך אותו, וואי, איזה איש טוב. כן? כאילו מה שנראה לי מגניב או מסקרן או זה, ואני מבין שזה רע מבחינה רוחנית, אז זה, אוי, זה גועל נפש. ולב? ובפועל, אומר רבי נחמן, המחשבה ביד האדם להטותה כרצונו, למקום שהוא רוצה. וכמבואר במקום אחר, שאי אפשר שיהיו שתי מחשבות כלל ביחד כלל, הרי אי אפשר לחשוב על שני דברים בבת אחת. אז אם כך, ואפילו אם לפעמים הולכת מחשבתו ופורחת ומשוטטת בדברים אחרים וזרים, וביד האדם לחזור ולהטותה בעל כורחה אל הדרך הישר, לחשוב מה שראוי. והוא ממש כמו סוס שפונה מן הדרך וסר לדרך אחר. אז מה עושים? לא מתפקחים איתו, לא משכנעים אותו, תופסים אותו באפסר וכי יוצא. אז זה חשוב, לא מנהלים איתו דיון. גם כל מיני מחשבות שעולות, לא מנהלים איתם דיון. בזמן אמת. אחרי זה, אפשר לעשות חשבון נפש. למה אני נמשך לחשוב מחשבות כאלה? לא בטוח שרק בגלל דברים רעים. ואיך כן אפשר בצורה חיובית לבנות בי כוח חיובי שיחסוך מני או מציא מני את הדבר השלילי. אבל בזמן אמת, כשיש משהו שלילי, לא מתווכחים איתו בכלל. ומחזירים אותו בעל כורחו על הדרך הישר, כמו כן במחשבה ממש, שיכולים בתופסה בעל כורחה להשיבה אל הדרך הראוי. אבל בשביל זה צריך שיהיו מספיק דברים ראויים שמעסיקים אותנו. לכן, תמיד טוב להיות באמצע, שמסיקה אותנו איזושהי שאלה רוחנית, או שאלה באיזשהו נושא אמוני או תורני, שהיא לא פתורה עדיין, כי אז הולכים איתה, ועוסקים בה, ומעניינת, וחושבים אולי ככה ואולי ככה, ואז המחשבה עסוקה בדברים טובים. קודם כל, אפשר לשלוט במחשבה. זה לא שאי אפשר. וגם באמת, אני זכיתי ואני מכיר בעלי תשובה שעברו כל מיני, ונפשות זוכות ותיאורות. לא כי הם כל הזמן מחזיקים שריר ומתגברים, באיזשהו שלב זה היה ככה. אבל עם הרצון והרגל והעבודה והסוויץ שבוחרים לעשות, זה משנה את הנפש, פנים. זה כלל גדול, שהמודע משפיע על הלא מודע. למשל, הרמב"ם פסנה אומר, נגיד יש אדם, יש פה אולי חובת התלמידים? הדוגמה שמביא חובת תלמידים זה הכעס. והעיקרון זה שהמודע משפיע על הלא מודע. הוא אומר כך, כשאדם כועס, נגיד, אדם כועס ברמה כעסן, הוא לא שולט בעצמו. אז שהוא לא שולט בעצמו, יוצאים דברים שהוא לא מתכוון, לא ברצון הבחירי שלו. אבל עדיין יש בזה גבולות. למשל, מתבונן נא, למה זה בעינו יהודי, גוי, כשמתגרה כעסו על מי, מוכן לאף לרוצחו נפש. מה שאין כן, היהודי הנמוך, יקהו. כלומר, גוי שכועס על מישהו, סוגל להרוג אותו. יהודי, לא יעשה כזה דבר. חורס תלמידים לא מאמין שיכול להיות כזה דבר, אבל הוא עלול להרביץ מכות, עלול לנהוג באלימות. ויותר זך, לא יהרוג, אף לא יקה, אלא רק יקצוף ויחרף את זולתו. כלומר, יש אחד שגם כשהוא כועס, זה רמה בלתי נשלטת, הוא לא יקה, אבל הוא יקלל. אומר חובת תלמידים, ואף שחולשת העצבים בכולם שווה, מכל מקום, לא כולם ראויים לעשות מעשים גרועים שווים בשעת כעסם. הרי שלושתם, זה שהורג, וזה שמכה, וזה שמקלל, שלושתם לא שולטים בעצמם. אבל מה יוצא? שגם כשאדם לא שולט בעצמו, יש לו גבולות. איפה הגבולות האלה? אפילו בלא מודע יש לו גבולות. שמה יוצר אותם? המודע, עולם הערכים שלו. כי עולם הערכים שלו מטביע בתוכו כזה הבנה שאין כזה דבר, יש גבולות. ואז גם כשהוא לא שולט בעצמו, הגבולות האלה קיימים. והוא מביא דוגמה. הדבר הוא פשוט. איש הער יכול להגביל את נפשו אף לזמן שנתו. או כשהוא מתגלגל בשנתו ענה וענה, כשיגיע לקצה מיטתו, לא יתגלגל לחוצה ארצה. רק יחיש לשוב ולהתגלגל לתוך מיטתו ולא ייפול. אף שישנו, ואין בו דעת בשעה זו, אבל דעתו הקבועה בנפשו בשעה שהוא ער, מגבלת אותו גם אתה לשעת היעדרה. זאת אומרת, יש כאלה טיפוסים שמתגלגלים בשינה, אבל לא נופלים מהמיטה. למה? כי לפני שהוא הולך לישון, אז יש לו איזשהו עומדן של המיטה, ואז העומדן הזה, גם כשהוא ישן בלא מודע, חוסם אותו. הוא מתגלגל עד לקצה המיטה וחוזר. איפה הוא יודע? והוא ישן. מה שהוא חשב כשהוא היה ער, משפיע עליו גם כשהוא ישן. אז זה חלק מהעניין של תשובה, מהאמון ביכולת להתחדש. שכשאדם משנה את המודע, זה משפיע גם על הלא מודע. והרצונות העמוקים אפילו משתנים ומתעדנים. וחלק מהאמון ביכולת להתחדש, שבזה עושה כמות 2. אומר השפת אמת, וכתיב קדושים תהיו. לשון הוויה חדשה. שמה זה אומר? שבכל עת שאיש ישראל מקדש עצמו, מאיר בו כוח הנשמה ונעשה כבריאה חדשה. חיים זה לא מצב, חיים זה תהליך. חיים עם נביאה. כתוב, ויחפרו עבדי יצחק בנחל, ונמצאו שם באר מים חיים. אז אמרו מתרגם, מים חיים, מים נובעים. חיים עם נביאה פנימית, כל הזמן. ממילא גם הנפש מתחדשת, כל הזמן. אז אם אדם בוחר להתנהג בצורה שלא מתאימה לפנימיות שלו, אז זה לא שהפנימיות לא עובדת, אבל היא חסומה. וכשאדם מפנה מקום, רוצה לקדש עצמו, מאיר בו כוח הנשמה ממקום כזה שהוא עכשיו נובע את הנביאה החדשה שלה ונעשה כבריאה חדשה. זה כתוב במורות התשובה. הרב כותב את זה גם. הנה. המחלה של שכחת העולם האלוהי לא תוכל לקחת מעמד איתן בטבע האדם. דמיונה כמעיין נרפס וחוזר לצלילותו. זה כמו, מספרים על מעיין שיש בו מים צלולים, נובע לתוך בריכה, מנורה כיף להתרחץ בבריכה עם המים הצלולים, ואז מגיעים למעיין, ורואים שהכל חום כזה כמו בוץ, כזה מים אחורים. מה קרה? 5 דקות קודם היה שם בית ספר שלם, כל הבית ספר נכנס למעיין, הילדים שכשכו ברגליים, ואז העלו את הבוץ ואת הפר שבקרקעית הבריכה, עכשיו זה הכל עולה. עכשיו הכל אחור. מה עושים? אז מה, עכשיו המים נהפכו מצלולים לאחורים? עושים סיבוב, חוזרים אחרי 30 דקות, ואז מה קורה? המים שוב צלולים, למה? כי המעיין כל הזמן נובע. הוא ממשיך לנבוע מבפנים. אז זה לא בלתי הפיך. כי הנביאה תמיד ממשיכה לנבוע מבפנים. אז כשאדם עושה תשובה ובוחר לדבוק בפנימיות שלו, אז כיוון שהיא כל הזמן נובעת מחדש, היא מעיפה חוצה מה שלא מתאים לה. ואדם נעשה כבריאה חדשה. ולכן, כיוון שאדם באמת מתחדש, אז מה ש... מה שמעכב זה הדימוי של האדם שקשה לו להתחדש. כי מצד האמת הוא מתחדש. זה כותב הרמב״ם, ללכות תשובה. וזה אחד הנושאים הכי מהותיים בתשובה. לכן הרמב״ם חוזר עליו ללכות תשובה שלוש פעמים רצוף כמעט. בהלכות תשובה פרק ז', מהלכה ד' נדמה לי. ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני האבונות והחטאות שעשה. זאת אומרת, אומר היצר הרע, אדם רוצה לעשות תשובה, ואומר לו יצרה, צדיקה גמורה כבר לא תהיה, אחרי מה שראית, אחרי מה שעשית, את כבר שרוטה. מקסימום תשתפרי קצת בכל מיני, אבל תכלס, את פגומה. אומר הרמב״ם, זה דמיון, אל ידמה, זה דמיון אסור, זה דמיון שלילי. אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, כאילו לא חטא מעולם. זאת אומרת, הבעיה שלנו בתהליך של תשובה, זה לא שהקדוש ברוך הוא לא סולח, הקדוש ברוך הוא סולח, הוא יבטיח. הבעיה שאנחנו לא סולחים לעצמנו. ואת הרגשות השם שלנו, אנחנו משליחים על הקדוש ברוך הוא. ונדמה לנו שכמו שאנחנו כועסים על עצמנו, גם הקדוש ברוך הוא כועס עלינו. אז הוא מרחיק אותנו ולא מקבל אותנו באמת עד הסוף, ואנחנו לא נקיים עד הסוף, אבל זה הכל דמיון שלנו. וזה לא נכון. אין לדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, כאילו לא חטא מעולם. אז מה, אין הבדל בין אדם צדיק שבאמת אף פעם לא נכשל, ואף פעם לא ראה, ואף פעם לא שמע משהו לא טוב, לבין אדם שהתמודד ונכשל וכל מיני? מה, אין שום הבדל? אז אומר הרמב״ם, יש הבדל אחד, ולא עוד, אלא ששכרו הרבה. כלומר, שהשכר של בעל תשובה הוא יותר גדול. למה? שהרי טעם טעם החיק, ופרש ממנו בחווה שיצרו. קיצור, הקדוש ברוך הוא לא מודד תוצאות. הוא מבקש משלם לפי קילומטראז'. אז אדרבה, מי שהגיע ממקום יותר רחוק, פחות מובן מאליו, זה יותר יקר בעיני השם, שהוא עשה את הדרך הזאת. ושהוא התנתק מדברים. כיוון שהרמב״ם יודע שעוד לא השתכנענו לגמרי, הוא חוזר על אותו דבר שם בהלכה ז', כמה מעולה מעלת התשובה. אמש היה זה מובדל מהשם אלוקי ישראל, שנאמר, עבודתכם יהיו מבדילים וכו'. והיום הוא מודבק בשכינה, שנאמר, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם. ברגע שאדם עשה תשובה. ישראל מרוז'ין אומר על הפסוק בתהילים, יש פסוק בתהילים על תשובה שאומר כשאנחנו עושים תשובה אז כרחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשעינו. כלומר כשעושים תשובה אז המרחק בינינו לבין פשעינו הוא כמו המרחק בין מזרח למערב. מה המרחק בין מזרח למערב? אין מרחק, זה לא שמות של מקומות, זה כיוונים. אז אם אדם נמצא עם הכיוון למזרח ורוצה לעבור למערב, מה הוא עושה? מסתובב, זה הכל. עכשיו מה קורה ברגע שהוא מסתובב? שמה שקודם היה קדימה, עכשיו זה מאחוריו. זה תשובה, זה הכל. מה שקודם היה חלק מסדר היום שלי, חלק מהעולם הנפשי שלי, חלק מהעולם הרגשי שלי, ברגע שבחרתי להסתובב, זה כבר לא שם. זה מאחוריו. זה היה, אבל זה לא. ולכן, באמת, עיקר התשובה היא לא על הכיוון, ההתמקדות של התשובה הוא לא בעבר, אלא בעתיד. אומר הרב, בעמוד 2, המקור השני, יסוד התשובה צריך לעולם להיות מונח על התיקון של להבא. ובתחילה, לא ישים כל כך לעיקר מעכב על דברי העבר. כי אם יבואו מיד לעשות בתיקון העבר, ימצא מניעות רבות, ויהיו דרכי התשובה וקרבת השם קשים לפניו. אבל ביותו עסוק באמת את מעשיו, הדבר מובטח, יש פה הבטחה של הרב, שאז יעזרו מן השמיים גם כן על תקנת העבר. אם אדם מכאן ואילך מקבל על עצמו לעשות מה שצריך ולא לעשות מה שלא צריך, משמיים יתקנו גם את העבר. בלי שהוא ייגע בו, בלי שהוא יתעסק איתו בכלל. אלא רק בעתיד. הנה, חיבור של שני המקורות. אומר חידושי ערים, מגור, הנובחים בכל יום יוצר המאורות. היינו, שהשם יתברך מחדש בכל יום מעשה בראשית. מהסתם, יכולים להתחיל מחדש, כי כמו שאמרנו, כי יש נביאה אלוקית חדשה. וזהו, מעשה היצר הרע, שהוא מזכיר לאדם חטאיו, כדי שיפול מזה, ולא יתחיל מחדש. היצר הוא חכם. בהתחלה הוא מנסה להפיל, ואחרי שהוא יפיל, הוא כל הזמן מזכיר, נפלת, 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 נפלת. יש לו נאמין ביכולת להתחדש ולהתקדם ולהיות תיאורים ולהיות בקרבת השם. אז אומר, כזו שערים, ואני ערב על זה. היינו, שנשכח לגמרי על העבר. ומה דאבה, מה שהיה היה, לא להתעסק עם זה, גם לא כדי להצטער. הצער בא ממילא, כמו שאמרנו, אבל לא להתעסק עם זה בכלל. ועל כל פנים נתחיל מחדש. ואם ייתן השם שנבוא אל המחובה, אז נעשה תשובה על העבר. אז הנה, יש לו שני ערבים, הרב קוק זצ"ל לחידושי ערים, שלא מתעסקים עם העבר, בונים על העתיד, ושניהם ערבים ומבטיחים שהעבר יתוקן, בלי שנתעסק איתו. אז מה עושים עם מחשבות שצפות? סיפור. הרב הקדוש, דוקטור גרדין ז"ל, שהיה מתחילה בעל עבירה, ואחר כך נעשה בעל תשובה גדול, וממקורביו של הרב הקדוש המגיד, המגיד ממזריץ', זכותו יגן עלינו, ואחד מתלמידי המגיד היה בעל תשובה, רופא במקצועו, שאל פעם את המגיד הקדוש עצה על מה שלפעמים מבלבל אותו מחשבות ממעשיו הרעים הקודמים. ואמר לו המגיד הקדוש, זכותו יגן עלינו, על דרך משל, לאחד שהיה לו בית מרזח, שהגויים היו באים שם תמיד לשתות יש, וגם בלילות היו באים לשתות. ואחר כך עזב את הפרנסה הזאת, ונעשה סוחר יערות ועשיר גדול. אך הגויים הרגילים כאן ביש, באים בכל לילה להעיר אותו, שייתן להם יש לשתות. אז הוא עונה אזי, הוא עונה להם בכל פעם שאין זה כבר פרנסתו, ואין לו שייך לזה. כלומר, חבר'ה, עזבו, אני לא פה, הפסקתי. עד שמתרגלים, שאין להם כבר מה לבוא אליו. וכמו כן, ישיב למחשבותיו ממעשיו הקודמים, הבאים ודופקים על דלתי ליבו, איני כבר אותו האיש. אני כבר בעירה חדשה, שאין לי כבר שום שייכות למחשבות כאלו. אזי יפרשו כבר ממנו. ככל שהם יותר עקבי בזה, אני לא שם, אני לא שם, אני לא שם, זה לא מעניין אותי. היה, נגמר. מתישהו זה מפסיק. אז זה נכון שאי אפשר למחוק מעשים, אבל אפשר לשנות פרופורציות. אם אדם עשה 100 פעם משהו לא טוב, עכשיו הוא יעשה מיליון דברים טובים, זה בטל ב-1,000, בטל ב-10,000. אדם יכול למלא את החיים שלו בכל כך הרבה טוב, עמוק, משמעותי, שאז באמת דברים נראים אחרת לגמרי. ופה הגענו לדברים של הרב חרל"פ שבהם פתחנו, אז נקרא שוב, בשביל הרצף, זה גם פרשת שבוע. אומר הרב חרל"פ, כל ראייה פסולה, בכל ידיעה כוזבת, כשם שאדם רואה אותה ושומע אותה ברובד הגלוי, כן הן מתרשמות בנפש פנימה, בלא מודע, וכל רישום נפשי מוכרח הוא גם לצאת לפועל ולהיקשר במעשה. והדבר נעשה מעצמו וממילא, שכן כל רישום בנפש מבקש לו סלילת דרך לפועל ולמעשה. ועל כן צריכים זריזות עצומה וזהירות מרובה להתרחק מכל ראייה פסולה וידיעה נכזבה. וזה מה שכתוב, ולא לפרשת שבוע, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אז חז"ל אמרו שאחרי לבבכם זו מינות, כלומר גם במחשבה עבודה זרה, ואחרי עיניכם זה זנות, כלומר פגם שקשור לרובד החומר, ולכאורה אינו מובן מה שמוסיף אשר אתם זונים אחריהם. ומה מקרא חסר אם היה אומר ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם גרידא? למה צריך להוסיף אשר אתם זונים אחריהם? אולם הכוונה בזה, אומר הרב חרל"פ, כי כל מה שיש כבר בעיניכם ובלבבכם תזנו ממילא אחריהם. כלומר, למה ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? כי אשר אתם זונים אחריהם, כי אם זה ייכנס פנימה לנפש זה גם יצא. עכשיו התיקון, ורק אם מתאמצים לעומתם כנגד זה במשקל נגדי לקדש את הראיות, לראות ולהסתכל הרבה בדברי קודש, ממילא מכריעים את הפסולות והחושך נגרש על ידי האור, כמו הפתגם החסידי המפורסם שחושך לא מגרשים במקל אלא באור. אז גם אותם מקומות חשוכים בנפש או לא מבוררים או אטומים או מחוספסים או ציניים או חומרניים בגלל דברים שראינו ושמענו ולקחנו ללב, אז אם אדם לוקח ללב בעומק הרבה דברים של קדושה ורואה ומתרגש, אז זה מתקן. וזה פרקי אבות. ולכן באו האזהרות, הרחק משכן רע לבל תראה ראיות פסולות, ואז תתחבר לרשע לבל תשמע ותקבל ממנו ידיעות כוזבות. ואל תאמין בעצמך לומר, הרי כמה פעמים ראיתי ושמעתי ואני לא מוצא בקרבי שום שינוי, אלא ואל תתייאש מן הפורענות העתידה לבוא על הפתאום. כאילו אפשר להגיד, הנה ראיתי, זה לא עשה לי כלום. כי אדם אומר, 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 ופתאום, זה כמו שאדם נסחף, הוא לא שם לב, פתאום הוא רחוק, רחוק מאיפה שהיה קודם, בלי לשים לב. כי אמרנו, אחת המילים שהיצר הכי אוהב, בקטנה. טוב, אז זה תיקון אחד, כנגד ראיות שליליות, ראיות חיוביות. דרך אגב, גם במוזיקה, מניסיון אישי, אם אדם מתרגל לשמוע מוזיקה של קדושה, אמיתית, לא מה שנקרא במוזיקה חסידית, אלא ממש ניגונים שצדיקים הלחינו, וגם בביצועים עדינים ומדויקים, ככל, אם אדם שומע את זה וזה מחלחל פנימה, אז הוא מתנקה ממוזיקה אחרת ומההשפעות שלה. ממש. בדוק. כי הוא פשוט זר לו. ועוד תיקון, פשוט, לימוד תורה. אומר המדרש, מה השמן הזה? כוס מלא שמן בידך, כן, מלא, כוס מלא השמן עד הסוף, ונפל לתוכו טיפה של מים, מה קורה? ויצאת כנגדה טיפה של שמן. כך, אם נכנס דבר של תורה ללב, יצא כנגדו דבר של ליצנות. אבל גם ההפך. נכנס ללב דבר של ליצנות, יצא כנגדו דבר של תורה. קיצור, תורה וליצנות זה שני הפכים. כי התורה אומרת, הכל אלוקי. כלומר, הכל חשוב, הכל משמעותי, להכל יש משמעות. והליצנות אומרת, שום דבר לא באמת חשוב. או בקיצור, אין משמעות. אז זה לא הולך ביחד שתי השקפות העולם האלה. אבל גם המעבר ביניהם זה לא כן או לא בצורה מוחלטת. אלא כל דבר של תורה שנכנס ללב, והדגש הוא על נכנס ללב, שאדם באמת מתרגש ממנו, אומר, וואו, ככה אני רוצה לחיות, זה החיים שלי, זאת האמת שלי. אז הליצנות שהייתה בו קודם, מתעמעמת, משהו ממנה מתפוגג. הוא כבר לא כזה ציני. ושוב, וגם לא שאין לו יצרים, אבל המקום של היצרים, מבחינת פרופורציות בנפש, זז הצידה. כי זה לא העיקר. כי הוא מבין מה העיקר. והעיקר הזה הרבה יותר מדבר אליו. כי הוא מבין שהוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר אמיתי. ולצערנו, גם להפך. הרי לצערי גם נראה לי שכמעט כל אחת פה מכירה מישהי שלמדה איתה, והייתה איתה בכל מיני מקומות ודברים וזה, והתרחקה. איך זה יכול להיות? הרי גם ראתה, ובאמת התרגשה, ובאמת רקתה, ובאמת למדה, ובאמת אמרה וואו, ובאמת בכתה, מאיפה זה נעלם? אם קולטים דברים שליליים ומתרגשים מהם, לוקחים אותם אל הלב, אז ההשפעה של התורה פשוט זזה הצידה. כי כיוון שזה סותר, אז אם באמת מתלהבים משטויו, לא כל שכן מטומאה, אז המקום של תורה הוא כבר לא רציני, הוא מרגיש בלב לא אמיתי. לא כי הוא לא באמת אמיתי, אלא כי זה מי שבחרה, שאצלה בחיים זה יהיה כאילו לא אמיתי. אז זה זז הצידה. אז חלק מהפתרון זה ללמוד תורה, ובעיקר להכניס ללב, ללמוד תורה שנכנסת ללב.
דברים ש?
חול זה חול, אבל החול יכול להיות כלי קודש, שמה שמפעיל אותו, כל הסאבטקסט, כל מתוך מה ולשם מה, זה הקודש. ברור. שהפוך את החול, דברים שהם כאילו חול, הם יכולים להיות מצווה. אם אדם חי אותם בהקשר המצוותי. כתוב על הלל, שכשהיה הולך להתרחץ, הוא אמר שהוא הולך לגמול חסד, עם הגוף שלו. מה, לרחוץ מישהו אחר חולה סעודי זה מצווה ואותי לא? גם בן אדם. והוא היה אומר שמקבלים על זה שכר. כמו, הוא אמר, יש פעם, בכל כיכר מרכזית, היה אנדרטה של המלך. עכשיו, היה אחד מעובדי הארמון, שתפקיד שלו בבוקר היה ללכת לאנדרטה, הוא היה עובר מאנדרטה לאנדרטה ושוטף אותה. למה? כי יש אבק ויש ציפורים, וזה לא כבוד למלך שהאנדרטה שלו נראית מלוכלכת, נכון? אז היו משלמים לו על זה. מי היה משלם לו על זה? המלך. למה? כיוון שהוא דואג לכבודו של דיוקנו של המלך, אז המלך מתגמל אותו על זה, נותן לו שכר. אמר הלל, כשאדם מתרחץ, מה הוא עושה? הרי אדם נברא בצלם אלוקים. אז כשאדם מתרחץ, הוא יפה דיוקנו של המלך. אז הוא מקבל על זה שכר. אז מה יוצא? שכלליות או פרטיות זה לא מה עושים, אלא מתוך מה ולשם מה. אדם יכול לעשות את הדבר כאילו הכי פינוקי, הכי אישי, הכי חומרי, להתרחץ, ויקבל על זה שכר. למה? כי המחשבה שלו היא מחשבה אידיאלית. אני מביא טוב לעולם. ואדם יכול לעשות את הדבר הכי כללי, ללמוד תורה, להיות חייל קרבי, ולחשוב רק על עצמו. אז זה אדם עושה מעשה פרטי במגמה כללית, ואז הוא מעלה את המעשה הזה, למעשה שמקבלים עליו שכר, כלומר למעשה שיש לו תוכל שהוא מביא טוב לעולם, וזה לוקח דבר כללי ומוריד אותו לפרטיות שלו. בחירה. מה? כשלומדים תורה מתוך רצון, מתוך בחירה, למשל במדרשה, וכשבתוך התורה מתמקדים בעיקר מתוך כל הלימודים, משהו ממש מאיר לי, משהו ממש משמח אותי, ללמוד אותו, להשקיע בו. ללמוד אותו גם לבד, חברו אותה. לבד זה גם בעיקר אוטוטו כשיהיה לנו את השיעור האחרון, על מה לוקחים איתנו. אז כן, לצרוף בתוכנו, את התורה שהכי מחיה. טוב, ויש תפילות. תפילה תמיד עוזרת. אז יש תפילה שמיוחסת לחפץ חיים, לא ראיתי אותה בכתבי החפץ חיים עצמו, אני נמצאת בהרבה סידורים. אז היא אומרת ככה, אנא אל רחום וחנון, זכני היום ובכל יום, ישמור אוזניי ועיניי משמיעה ומקריאה של דברים שלא כרצונך. דברי לשון הרע ורכילות, דברי מחלוקת, דברי נבלה, דברי כפירה ומינות, וכל שאר דברים אסורים ודברים בטלים. וכל הדברים ששמעתי ושקראתי שלא כרצונך, עוזרני לה שיהיו נשכחים ממני לגמרי. להתפלל אפשר, ככל שמתפללים, זה פותח פתח לזה שגם ככה יהיה. וזכני שאפילו בשוגג ושלא במתכוון, ואפילו לידי אונס, לא ישמע ולא יקרא דבר שאינו הגון, ויתן האוזני בעיניי מקודשו. אז כמובן, לבנות לזה כלי, בזה שאנחנו לא נכניס את עצמנו למקומות לא חיוביים. לא מעלה בדעתי שיש למישהי סמארטפון או מחשב לא מסוננים, פשוט לא יעלה לדעת. אבל גם משתדל שבכל הבית לא יהיה כזה דבר, ובכל מקום שמגיעים אליו. אחרת באמת כל התורה שלומדים זה כמו להכניס למסננת, כי הכל נוזל מאחורי. או סינון או מסננת. ועוד תפילה של רבי נתן, רחם עלינו ברחמך הרבים והצילנו מרע עין מכל הבחינות. הן שלא יהיה לנו שום עין רעה כלל, הן שלא ישלוט בנו שום עין רעה משום אדם ומשום נברא שבעולם, ותביט עליי בעינך הטוב, ותמשיך ותשפיע עליי טוב עין, ותשמרני ותצילני, שלא יהיה עיני רעה כלל בגדולת חבריי ובגדולת כל העולם כולו, ותצילני מפגם הרעות, ותשמרני תמיד שלא אסתכל בשום דבר המביא לידי הרהורים חס ושלום, ולא בשום דבר הפוגם את העיניים. העבר עיניי מראות שווא מדרכך חייני. שזה פסוק שיש אומרים להגיד אותו כשיוצאים לדרך. הצילני מעין נואפת, שמרה נפשי והצילני, אל אבוש כי חסיתי בך. בכל מה שחטאתי, אביתי ופשעתי לפניך, ופגמתי בעיניי, בשוגג ובמזיד, באונס וברצון, והרע בעיניך עשיתי מנעורי עד היום הזה, על הכל תמחול ותסלח ותחפר, ותסלח לי אלוה הסליחות, חנון ומרבה לסלוח, ותזכני מעתה להיות טוב עין בכל הבחינות, לקדושה ובטהרה גדולה, כרצונך הטוב באמת. טוב, אז זה תפילות למשמרת, לשעת הצורך. טוב, היצר רע אוהב להקצין. אז היצר אומר, אז מה, אז אני אהיה מנותקת מהעולם? אז אני לא יודע כלום? הרי זה מעסיק היום אנשים, אז אין לי עניין להבין את זה. זה יום. וגם, אפילו אם נגיד צריך באמת, בהקשר של לימודים, או כל מיני הקשרים, שאדם צריך לאחר, או דברים שקורים, ואדם באמת צריך להיות חשוף אליהם, וללמוד עליהם. אבל שיהיה מאוד בקדושה. אדרבה, דווקא במקום שבו עלולים להיחשף, או נחשפים למשהו לא טוב, יותר בקדושה. נגיד, לפעמים זה אפילו בתוך המשפחה, אנשים או חברים שמדברים איתם, להתכונן נפשית, להביא את כל העירת שמיים שלנו לאותו מפגש. לא. חול, הקודש יכול לחול, החול זה העניין שלו, להיות כלי קודש. אבל יש בעולם דברים של טומאה. טומאה זה לא חול. יש קודש, חול וטומאה. שקודש זה הצד החיובי, כלומר, שהקדושה מאירה בו בפועל. חול זה ניטרלי כזה. עכשיו, את הניטרלי אפשר לקחת לכאן ולכאן. אבל יש דברים בעולם של טומאה, שאין להם תיקון, שלא מתעסקים איתם. לא, לפעמים זה גם חלק מהבעיה של כזה כיוון חינוכי, גישה כזאת, כן, אנחנו לא רוצים להתנתק, אנחנו רוצים לתקן, אנחנו נהיה שותפים עם כולם, אנחנו נעלה ונפיץ את האור הגדול, וכולם יחזרו בתשובה וזה. זהו. כאילו, לא כל אחד יכול, לא בכל שלב. פה הייתה מישהי ששיתפה אותי, שפשורת לאומי עבדה עם נוער, הרבה יותר ממה שהיא ילתה אותם, הם הורידו אותם. וגם במעשה, במחשבות, בקיצור, רחמנות. יש סיפור על חייל שחזר מהשבי. שאלו אותו, איך נפלת בשבי? אז הוא אמר, הייתי בחוליית החוד, החוליה הפורצת. נכנסתי למפקדה של האויב ולקחתי 7 חיילים בשבי. שאלו אותו, ואיך אתה נפלת בשבי? אז אמר, השבויים לא הסכימו לעזוב אותי. צריך לבדוק טוב מי משפיע על מי. במיוחד שבאים לקרב ולחבר. הנה, זה ממש, זה הפרשה שלנו. למה כתוב, ולא תטור אחרי ברוכים ואחרי נכם בסוף הפרשה? כי איך הפרשה מתחילה? שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. כאילו אפילו אנשים גדולים, כמו המרגלים, כולם אנשים, ראשי בני ישראל הם האנשים שהתורה נותנת להם מחמאות, כאילו לא החבר'ה, התורה. כולם אנשים, ראשי בני ישראל. והם כשרואים בעיניים דברים שכאילו לא מסתדרים עם הקדושה, זה מבלבל. מי יחזיק מעמד? יהושע וכלב. למה? יהושע מכוח התורה. כתוב עליו, יהושע בנו נער לא ימיש מתוך האוהל. מה הכוונה לא ימיש מתוך האוהל? מה, הוא לא הולך הביתה? לא היה לו משפחה, לא היה לו חברים, לא היה לו... הכוונה שלכל מקום שהוא הלך, הוא לקח איתו את האוהל. זאת אומרת, השאלה שלו תמיד הייתה בכל מקום, מה משה רבינו היה אומר על זה? אז ככה לא מתבלבלים. כשמחזיקים ראש, מחובר לתורה. וכלב, זכות אבות. הוא הגיע לחברון, השתתח על קברי אבות. זאת אומרת, החיים לא מתחילים ממני, עם החוויות שלי, עם הרגשות שלי כרגע. אני מחובר, יש לי שורשים עמוקים, ואני מחליט דברים, אני חווה דברים מהמקום של השורשים. זהו זה. שלא נותנים לרגע לסחוף אותי, לבלבל אותי. כי אני בא עם מטען, אני בא עם משקל, עם משקל. טוב, ובסוף חשוב לזכור שהטוב ינצח. אומר הרב, ואפילו אם יראה שדרכו מלא אבני נגף ומכשולות, אל ירח לבבו. בעברית, לא לפחד. כי להתגבר על כל מכשול עשהו השם. הקדוש ברוך הוא יודע שיש מכשולים במציאות, הוא ברא אותם. כי הוא יודע שאפשר להתגבר. בסוף כל סוף יאותר בעטרת הניצחון. וכל הרשע והחושך יחלוף כליל. ככה הוא משפט האיש היחידי, וכן הוא גם כן משפט הגוי כולו. אז לפעמים יותר קל להאמין בכלל מאשר על עצמנו. כאילו, עם ישראל ודאי יתגבר. נצח ישראל לא ישקר. רווח והצלה יעמוד ליהודים. אבל צריך לדעת שזה נכון גם עליי. אם אני ארצה, גם סליק החיים. רווח והצלה יעמוד. אז נזכה, בעזרת השם, עם כל הכלים, ובעיקר עם הרצון, שבאמת דברים משתנים, דברים מתפוגגים, ואפשר גם לתקן את העומק הלא מודע, ובעיקר, להוסיף בקדושה.